אוקיי, אז ערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימוד על הרמב״ם והדברים שהוא עשה. ואנחנו הגענו לעיין בספר, בחיבור, מה שהרמב״ם בעצמו קורא לו חיבורי הגדול. ומטבע הדברים גם נקדיש לחיבורו הגדול מקום גדול במהלך השנה הזאת. אז כבר ראיתי כמה פעמים, זה הכריכה כמובן, אתם יודעים, כל הוצאה יש לו את הכריכה שלה, זה משהו שזה לא הכריכה, הספר נקרא משנה תורה, זה היה ספר שהשם שהרמב״ם נתן לו, עם ישראל, שהרגיש קצת לא בנוח לקרוא לספר משנה תורה, שזה שם ששייך לספר דברים, אז שינו את זה ליד החזקה, אז הרבה פעמים לא אומרים משנה תורה, אלא אומרים היד החזקה.
לא,
היד החזקה זה לא הרמב״ם, היד החזקה, י"ד, יש עוד 14 ספרים. כן, פה יש מדע ואהבה, יש עוד 12 ספרים חוץ מזה, אז 14 ספרים זה היד החזקה, זה לא, הרמב״ם קרא לזה משנה תורה, והוא התעקש לקרוא לזה משנה תורה, אבל אנשים שינו את זה ליד החזקה. היום בישיבות בדרך כלל לא אומרים לא משנה תורה ולא יד החזקה, הרמב״ם. כשאומרים הרמב״ם, לא מתכוונים לא לפירוש המשנה ולא למורה נבוכים, אלא מתכוונים לספר המשנה תורה, להלכות.
והתוספת להרמב״ם?
זה מאוחר, כן. זה אחרי שהרמב״ם כתב, מי שהעתיק ממנו זה משנה תורה להרב רבי משה בן מימון. אבל השם של הספר הוא משנה תורה. מה שנעשה, דיברנו בשבועיים האחרונים, דיברנו על מה היו המגמות.
איזה גיל הוא כתב את זה?
אז הוא כתב את זה, אם אני זוכר נכון, מ-30 ומשהו עד 40 ומשהו, פחות או יותר.
הוא קרא לזה משנה תורה, ואף פעם לא התייחס למילה עיירה חזקה?
תראה, תמיד ששואלים אותי אף פעם, אז זה מסוכן.
לא ידוע כאילו שהוא כמעט...
אני לא מכיר.
ובזמנו כבר התייחס לזה כיירה חזקה?
אני לא, אני חושב שאת מאוד יותר מרוחה. אני חושב שרק יותר מרוחה.
הוא הוציא את זה כגרסה סופית, כמהדורה
סופית. כמהדורה סופית, שהוא קרא לה משנה תורה.
לא בחלקים.
לא, הוא שמר והוציא את זה כמכה אחת, זה היה מאוד חשוב לו, הארגון. הוא כן תיקן את הספר, בשלבים יותר מרוחה, אנחנו יודעים שיש תיקונים שהוא הכניס, אבל הספר יצא כגרסה גמורה. דרך אגב, יש עוד כמה ספרים שזה קרה להם אותו הדבר. למשל, מה שאנחנו קוראים לו האלשך הקדוש. אז השם שהאלשך נתן לפירוש שלו, זה תורת משה. רבינו משה אלשך. אבל תורת משה זה שם ש... אז הציבור הצביע ברגליים, האלשך הקדוש הוא פירוש נלמד מאוד, אנשים מאוד אוהבים אותו, אבל שינו את השם. ועוד מישהו ששינו את השם זה המלבים, לא המלבים, סליחה, יש עוד אחד כזה, כרגע ברח לי מהראש, אבל יש עוד אחד שקרא לספר שלו בשם שזה משהו כמו התורה, וזה לא התקבל בציבור. כרגע נשמעת ממני. בכל אופן, זה דברים שקורים לפעמים, שהשמות משתנים בעקבות חוסר יכולת לקבל. עכשיו, מדיון במגמות, אז בשבועיים האחרונים דיברנו על המגמות של המשנה תורה, בעצם העלינו שלוש מגמות מרכזיות. המגמה הראשונה זה המגמה ההיסטורית. הרמב״ם מרגיש שמבחינה היסטורית יש הרבה צרות, חוכמת הנבונים נאבדה, הרמב״ם רואה את חורבן ספרד, ואת כל מה שקורה מסביב מגיע למצרים, הוא רואה המצב קשה מאוד, בבבל המצב קשה מאוד, חד גדיית התורה. ולכן הוא אומר, אני צריך לארגן איזשהו ספר שיסתכם לאנשים, כבר לא יכולים ללמוד גמרא, הם לא מצליחים ללמוד את הגמרא כמו שצריך, אני צריך לכתוב להם ספר שיסתכם להם את ההלכות. הוא כותב לתלמיד שלו, ראינו את זה, שהוא כותב שהוא גם כתב זה לעצמו, לעת הזקנה, כשלא יהיה לו כוח. זה מין תפיסה שמאוד מקטינה בסך הכל את המקום של הספר. זה איזשהו ספר סיכום כזה למי שאין לו כוח ללמוד גמרא. אבל ברגע שאתה מתחיל טיפ-טיפה להיכנס יותר לעומק, אז יוצא הרמב״ם הפנימי. אני לא חושב שזה, כמו שאמרתי גם בשבוע שעבר, אני לא חושב שהוא, זה לא חסוך חיילה שהוא לא, הוא אמר משהו לא נכון, שהוא מדבר על המניעים ההיסטוריים. אבל צריך להבדיל בין מה שדוחף את הבן אדם לבין מה שבפועל הוא מבצע. כלומר, מה שדחפו אותו היו מניעים היסטוריים. אבל כשהרמב״ם החליט לקחת את המשימה, אז הוא ביצע אותה כבר עד הסוף. והמגמה השנייה היא בכלל לא מגמה היסטורית, היא לא קשורה בכלל לדינמיקות ההיסטוריות מסביב, אלא היא דינמיקה פנימית, היא מגמה פנימית של התורה שבעל פה. הרמב״ם אומר, כנו קינתי לאומה שראיתיה בלא ספר הלכות, בלא ספר דידים כולל. הוא אומר, לא יכול להיות שאנחנו, כל המשניות, המשנה הזה היה מפרויקט גדיר, הרמב״ם מעריץ אותו, אבל בסופו של דבר, דיברנו כבר על הבעייתיות שלו, הוא מנותק מהתורה שבכתב, נכתבו עליו פירושים שסיבחו אותו, התלמוד סיבח אותו, אחרי זה גאונים, כל הגאון כתב ממקומו, אין שום ספר שהתקבל אחרי התלמוד הבבלי, נוצר כבר פער, הרמב״ם חי בשנת 1200, והתלמוד הבבלי התקבל בשנת 500, כבר 700 שנה שאף ספר לא מקובל על כל ישראל, וכל הגורמים האלה הם גורמים שהם לא היסטוריים, נוצרו צרות, אלא שמחת התורה שבה, התורה שבעל פה, הגיע הזמן לעשות מעשה, הגיע הזמן לסדר אותה מחדש. וזה כמובן, זה כמובן פרויקט משמעותי בהרבה מאשר הפרויקט ההיסטורי בלבד, וזה מה שהרבה אומר, שהגיע הזמן לכתוב ספר שהוא יחליף בעצם את כל מה שנמצא עד עכשיו. אפשר לקרוא את התורה שבכתב, וישר את המשנה תורה, ולא שום ספר אחר בינתיים. זה מגמה הרבה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר משמעותית, וגם היא כמובן נמצאת שם בהקדמה, אם כי היא יותר רמוזה, היא לא כל כך על פני השטח, אבל מספיק טיפה לגרד, כי, ואתה רואה את זה מתפרץ. זאת אומרת, זה ברור שזה נוכח שם באופן מאוד מאוד חזק. אז אלו שני המניעים הראשונים. והמניע השלישי, שהרמב"ם אפילו לא מזכיר אותו, אלא במכתב אישי לתלמיד שלו, זה רבי יוסף בן יהודה, אותו תלמיד שבשבילו הוא כתב את המורה נבוכים, זה המניע של חיבור ההלכה עם המחשבה, חיבור ההלכה עם הפילוסופיה. הרמב"ם אומר, אני מסתכל בתלמידי החכמים שבדור, והם יודעים אולי ללמוד תורה, אבל אין להם הבנה באמונות האמיתיות. והדבר הזה עלול להוביל למכשולים, ואנשים שהם חושבים שהם תלמידי חכמים, כל מיני ביטויים מהסוג הזה, אז הם חושבים שלקדוש ברוך הוא יש גוף, והוא אומר, אני פגשתי בני אדם שרואים את עצמם כבני תורה, והם מאמינים שלאלוקים יש רגל, כי כתוב בתורה שיש לו רגל ויד, ויש מדרשים. והרמב"ם אומר, הייתי חייב לכתוב ספר שבו אני אתן לכולם חיבור אמיתי ויסודי בין ההלכות לבין המחשבות והעקרונות האמוניים הנכונים. אז כל זה בעצם תקציר שמה עשינו שבוע שעבר, אני לא רוצה לפתוח את זה עוד פעם לדיון, בסדר? הדברים מוקלטים, גם שכבר העלו אותם לאתר, גם הדף מקורות אני משדל להצמיד אותו. אז דרך אגב, לפעמים מה שקורה זה ש... אם אני חושב שבאותו דף מקורות שבועיים, אני לא מעלה אותו גם לשיעור השני, אז פשוט תלכו ל... אם חסר דף, פשוט תלכו לשבוע שלפני, זה אותו דף. אולי אני אעלה אותו, לא עוד פעם, חבל, אני חושב. אין בעיה לשכפל פשוט על האתר. אין משמעות למקום שזה תופס.
לא,
מבחינת, אפשר, טוב, אחר כך תסביר לי בכלל טכנית איך יותר נכון לעשות את זה. בסדר, אז מכל מקום, תראו, את התלמידים שלי בישיבה, אני יכול להגיד להם שהם צריכים להשלים. פה אני אומר תודה לכל מי שמגיע, אני בטח לא נותן משימות, אבל אני ממליץ מאוד מאוד, מאחר והדברים כן בנויים באיזושהי צורה של סולם, אם מפספסים שיעורים, לדעתי כדאי. אני משקיע הרבה מחשבה במבנה גם של השיעורים האלה, ואיך לבנות אותם אחד על השני. אני יכול להמליץ שנראה לי שזה נכון להשלים, אם אתם יכולים, יש לכם את הזמן ואת האפשרות. אני שומע הרבה שיעורים כשאני נוסע, וזה מאוד קל לשמוע ונעים.
נוכחות לא חובה?
שבחן בסוף. מי שרוצה לעשות עבודה. בסדר, אז עד כאן תקציר של השבועות הקודמים, והערכתי יותר בשבועות הקודמים, אפשר להסתכל שם. אני עכשיו רוצה לעבור משאלת המגמות לשאלה מה מאפיין, כשאני מסתכל בחיבור הזה, בספר משנה תורה, מה מאפיין את הספר הזה? מה האופן שבו הרמב״ם ניגש? כן, יש את המטרה, בסדר. מה הדרך להגשים את המטרה? איזה אמצעים הרמב״ם אוחז בהם כדי להגשים את המטרות שלו? זה בעצם השאלה שאנחנו נשאל עכשיו. ואנחנו, כדי לדעת את זה, אנחנו לא נסתכל בהקדמה של הרמב״ם למשנה תורה, כי שם הוא מדבר כמעט רק על היעדים, ובכלל לא על הדרך. איפה הרמב״ם מדבר על הדרך שבו הוא חיבר את המשנה תורה? זה מאוד מעניין. בהקדמה לספר המצוות. אז כבר הזכרתי כמה פעמים שספר המצוות זה סוג של נספח למשנה תורה, כמעט במקרה. זאת אומרת, כמו שהרמב״ם כתב, אנחנו לא התקתי את זה פה, אבל הרמב״ם כותב שהוא חיבר את המשנה תורה, או לפני שהוא חיבר את המשנה תורה, הוא תכנן לכתוב את המשנה תורה, והרמב״ם כמו הרמב״ם הוא לא יושב וכותב מה שיוצא, אלא הכל היה בתוכנית גרנד פלן כזה מתוכנן מראש, והוא רצה להיות בטוח שכל המצוות מחוברות, כמו שכל ההלכות מחוברות למצוות שלהם. אז צ'קליסט, זה הוא כותב את זה, הוא עושה צ'קליסט, ספר המצוות, לכן הוא גם כתוב בערבית ולא בעברית, כי זה היה בהתחלה, זה חיבור שהוא כתב לעצמו. זה צ'קליסט שבו הוא עובר על כל המצוות, כותב איפה הם בגמרא, כדי שיהיה לו קל למצוא ולחפש, כן, הכל מאורגן עם הפניות, וזה המשמעות של ספר המצוות. הוא כותב את זה בפירוש. אז כשהוא כותב, הוא החליט בסוף לפרסם גם את ספר המצוות, אז הוא כתב הקדמה לספר המצוות, ובהקדמה לספר המצוות הוא גם כמו מין רפלקסיה כזאת, רפלקשן, כן? הוא כאילו חוזר אחורה, והוא מסתכל על איך הוא כתב את המשנה תורה.
אז זה נכתב אחרי?
ההקדמה נכתבה ודאי אחרי. הספר המצוות עצמו נשמע ממנו שהוא כתב אותו לפני, בתור ביקורת לתוכנית של המשנה תורה.
ספר המצוות זה הרפרנס לחומש? כל...
בדיוק, זה הרפ בדיוק.
זה בערבית?
זה בערבית. זה תרגום. יש גם כמה תרגומים.
אבל לא שלו?
לא של הרמב״ם. יש כמה תרגומים. יש התרגום של אבן תיבון, שהוא התרגום הידוע. ויש את התרגום של הרב קפח, שהוא כרגיל קצת יותר טוב. יש עוד תרגום אמצעי בין הרב קפח לבין התרגום של אבן תיבון, וזה התרגום של הרב חיים הלר. הרב חיים הלר היה רב, ומה שהיה קרוי אז תלמודיסט, זאת אומרת חוקר, בתחילת המאה ה-20 בפולין. הוא היה, אם אני זוכר נכון, הוא היה גיס של הרב סולובייצ'יק, אבל אל תתפסו אותי, יכול להיות שהוא היה, יכול להיות שזה היה איזה קשר משפחתי אחר, ובגלל הקרבת המשפחה הזאת, אז הוא נכנס כאילו חזק לחלק מהמעגלים הלמדנים שאני לפחות הסתובבתי בהם. אז הוא היה גם, הוא ידע ערבית, הוא למד ערבית, הוא תרגם את הספר המצוות, ויש לו כמה נקודות מאוד מעניינות. אחת מהשאלות המרכזיות, דרך אגב, זה השאלה איך לתרגם את המצווה הראשונה, האם זה מצווה להאמין או מצווה לידה. אחת מהשאלות הגדולות בתרגום הספר המצוות של הרמב״ם. אז יש כמה שאלות שנובעות כתוצאה מזה שזה בערבית.
תרגום להאמין?
כן. אז היה תרגום של אבן תיבון, שנים.
להאמין.
כן, 600 שנה, זה מה שכולם ידעו מספר המצוות.
צריך המון דרשות מיותרות.
אני אשאיר את זה בזה, זה כרגע לא
נושא. יש לך בסוף, סיכמנו אתמול בערב כבר.
טוב, בואו לא נגלוש. בסדר, אז ההקדמה לספר המצוות גם זה תרגום מערבית. בסדר? התרגום שמצוטט פה זה התרגום של הרב קפח. וככה כותב הרמב"ם בהקדמה לספר המצוות. מפני שקדם לנו החיבור המפורסם אשר כללנו בו פירוש כל המשנה. אם אפשר עוד דף מקורות? כן. אז הוא אומר, מפני שקדם לנו החיבור המפורסם, אשר כללנו בו פירוש כל המשנה. אז רמב"ם אומר, כתבתי כבר פירוש על כל המשנה. זה הרי הוא כתב, אתם זוכרים, הוא גמר את זה כשהיה בן 30.
הוא קורא לעצמו את החיבור המפורסם.
כן. הוא באמת המפורסם. הרמב"ם דרך אגב בכל מקום, החיבור המפורסם זה המשנה תורה. זה הפירוש המשנה. החיבור הגדול זה המשנה תורה. והמכתב או משהו כזה זה המורה נבוכים. אז יש לו שמות קוד כאלה. אז הפירוש המשנה יותר מפורסם ממשנה תורה, מסיבה מאוד פשוטה. הוא היה כתוב בערבית. לא, הוא גם היה כתוב בערבית. הרבה אנשים יכולו לקרוא אותו. הוא היה נועד יותר להמון העם. משנה תורה הוא ספר קשה, צריך לדעת עברית כדי לקרוא אותו. אנחנו לא מעריכים את זה, אבל זה קשה. אנחנו נראה בהמשך שזו הייתה החלטה מודעת לכתוב בעברית, הרמב"ם מתלבט והחליט לכתוב בעברית.
אנחנו מעריכים את זה.
אוקיי, בסדר. בסדר גמור. אני לא חושב שזה כתוב בערבית, זה היה עוזר לך הרבה. אז קדם לנו החיבור המפורסם אשר כללנו בו פירוש כל המשנה. והייתה כוונתנו בחיבור ההוא לקצר באור עניין הלכה הלכה מן המשנה. הרב אומר, מה הייתה הכוונה שלי כשקדמתי פירוש המשנה? לפרש את המשניות ולהגיד מה ההלכה שיוצאת מהם. אבל לא הייתה בו כוונתנו להשלים דין כל מצווה. ולהביא כל מה שיצטרך אליה מאיסור ומותר וחיוב ופטור, כמו שיתבהר למי שיסתכל באותו החיבור. אז מי שמסתכל פירוש המשנה רואה שזה חיבור נפלא, נהדר, אבל הוא פירוש על המשניות, וזה אומר שבסופו של דבר הוא מוגבל. האופק שלו מוגבל לאופק של המשניות. הוא לא מסוגל ללכת הרבה מעבר למה שנמצא במשנה, כי זה חיבור, זה פירוש, סליחה, זה פירוש על המשנה. ולכן אומר הרמב״ם, ראיתי גם כן שהחבר חיבור יכלול כל דיני התורה ומשפטיה עד שלא יהיה דבר חסר ממנו. זאת אומרת, אז פירוש המשנה היה חיבור חסר. היה צריך לכתוב משהו שלם יותר. ולכן החלטתי לכתוב חיבור שיכלול, תראו עכשיו זה, 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 שוב, מי יכול להעז לכתוב משפט כזה, נכון? רק אם אתה צריך הרבה ביטחון עצמי ואמונה, כמו שהיה לרמב״ם, יכלול כל דיני התורה ומשפטיה, אבל לא אומר את זה רק בחיוב, אומר את זה גם לשלילה, עד שלא יהיה דבר חסר ממנו. מה?
אני נהנה מזה, אמרתי מולך, אני נהנה מזה.
זה דבר מדהים, לא, זה דבר מדהים, זה אדם עם שליטה מלאה, עם ביטחון מלא, שהוא יודע שהוא לא מחסיר כלום.
הוא גם לא כותב בעזרת השם.
הוא גם לא כותב. לא, אבל יש בהתחלה שזה... כל ההקדמה מתחילה. יש שם בסייעת נשמע למעלה.
ההקדמה כותב אם ייתן לי כוח או משהו כזה, יש לו עוד איזה חיקות לגבי ה...
כן, כן, כן. אז עכשיו את המספרים כמובן אני הנחתי פה, כן? זה לא היה בגרסה המקורית. אז המספרים אני כתבתי, כשהמטרה שלי פה זה בעצם לסמן את כל המאפיינים הצורניים של משנה תורה שהרמב"ם עומד להזכיר אותם. בסדר? אז המאפיין הראשון שהרמב"ם מדבר עליו זה ההיקף. כל הנושאים של ההלכה, כולם חלק מהחיבור. שוב, אמירה מדהימה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אמירה מדהימה. שתיים. אעשה בו משהו מנהגי לעשותו, לעזוב זיכרון המחלוקות והמאמרים הנדחים, ולא אביא בוקים על החפסוקה. כלומר, המאפיין השני של ספר משנה תורה, אין מחלוקות, אין מסע ומתן, אין זה אמר ככה וזה אמר ככה, לא. מביא לך רק את ההלכה הפסוקה. אז ההיקף השני הוא כתיבה פסקנית. זה ההיקף, זה המאפיין השני. אחרי זה הוא חוזר עוד פעם לראשון. יהיה החיבור ההוא כולל כל דיני תורת משה רבינו, מה שצריך בזמן הגלות ומה שאינו צריך, זה דומה להכלול כל דיני התורה ומשפטיה, אז הוא רק פה מפרצת יותר, הוא אומר גם מה שיהיה בגלות גם מה שלא. והיה הנאות אצלי להפיל ממנו עריכות והסמיכות בזיכרון בעל הקבלה עד שלא אומר דבר רבי פלוני ולא רבי פלוני אומר, כל זה לבקשת הקיצור. עוד פעם אותו הרעיון, כן, זה שתיים, שוב פעם קיצור, אז חזרנו בינתיים על שני מאפיינים, מאפיין של היקף מבחינת היקף הנושאים ומאפיין של כתיבה פסקנית. וכן ראיתי שלא החבריהו בלשון ספרי הנבואה. עכשיו עלתה השאלה איזו שפה לכתוב. עכשיו הרמב״ם אומר, הרמב״ם מודע, גם זה דבר, בזמנו של הרמב״ם זה לא כל כך מפותח, הרי שכל הלינגוויסטיקה, כן, השאלה של בלשנות, מה שאנחנו קוראים לו היום. אבל הרמב״ם יודע להבחין שיש לשון מקרא, יש לשון נביאים, יש לשון חכמים. וזה לא אותו לשון, זה לא אותה שפה. אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. איך אומרים טווי, נכון? עץ, בעברית. עץ או אילן. אנחנו אומרים בורא פרי העץ, אבל עץ זה לשון התורה. לא תפי ממנה עצה. אבל בלשון חכמים, על פירות האילן מברך בורא פרי העץ. כן, מה שאומר לנו שהברכה היא כנראה קדומה מאוד. אז על פירות האילן, על פירות האילן מברך בורא פרי העץ. אז זו דוגמה יפה לשינוי בלשון. השפה השתנתה. אז בזמנם של חז"ל היו אומרים אילן. אנחנו חזרנו לדבר, כמו בהרבה מילים אחרות דרך אגב, חזרנו, באופן שבו המשכילים, בעיקר בבן יהודה, החליטו להחיות את השפה, אז הם החליטו לחזור לתנ"ך בהרבה מקומות, ולא דווקא למשנה, יש לנו שם שעטנז, אבל בהרבה דברים החליטו לחזור לתנ"ך. ולכן אנחנו היום נניח יותר אומרים עץ, ופחות אומרים אילן, אתה פחות שומע, נטעתי 40 אילנות, נטעתי 40 עצים.
שומע
באילן, כן, כן, בסדר, אבל אני מתכוון, כן, אבל הרבה דברים אנחנו מדברים בלשון, דווקא בלשון המקרא. מכל מקום הרמב״ם יודע היטב שיש הבדל בשפה, והוא אומר, אז התלבטתי באיזה, מה שאנחנו קוראים לו רובד, איזה רובד לשוני, זה מדהים, איזה רובד לשוני לחבר את החיבור, האם ברובד של שפת המקרא, שזה ספרי הנבואה, או ברובד של אולי התלמוד, בכלל ארמית. אז בוא נראה מה הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, ראיתי שלא החבריהו בלשון ספרי הנבואה, לפי שהלשון ההוא קצר היום בידינו מהשלם ענייני הדינים. הוא אומר, זה חסר, אין לנו מספיק מילים בתנ״ך. תנסו להשתמש, לכתוב שפה שיהיה בה רק מילים מתוך התנ״ך, אתם תגלו מהר מאוד שהיא שפה חסרה מדי. חסר לנו הרבה מילים. אז לכן הוא אומר, להשתמש רק בספרות התנ״ך אני לא יכול. מצד שני,
אנחנו פחות מרגישים את זה, אבל אז
לא, אנחנו חידשנו הרבה מילים גם. אני אומר, אם תחתוך את כל המילים המודרניות, תנסה להשתמש רק בלשון התורה, יהיה לך מאוד קשה, והנביאים, יהיה לך מאוד קשה. אז הוא אומר, לשון ספרי הנבואה זה קצר מדי. וכן לא החבריהו בלשון התלמוד, אז אולי לכתוב בארמית, כמו שדרך אגב, באשכנז, זה הייתה, נכון? איך בעלי התוספות כותבים? כותבים ארמית, לשון התלמוד. אומר, זה לא החבר, למה? לפי שלא יבינו מאנשי אומתנו היום כי אם יחידים, ומילות רבות ממנו זרות וקשות, אפילו לא בקיאים בתלמוד. הוא אומר, וגם לשון הגמרא היא לשון קשה מדי, אנשים לא יודעים אותה, לא מכירים אותה, ארמית זה כבר לא לשון מדוברת. אבל החבריהו בלשון המשנה, כדי שיקל זה לרוב האנשים. הוא אומר, אני רוצה לחבר בשפה שהיא תהיה קלה לאנשים, ועדיין, אבל היא תהיה כנראה עברית, הוא לא אומר, ערבית בכלל לא עולה כאופציה. האופציות זה או לשון המקרא, או לשון הגמרא, והבחירה שלו בסוף זה לשון המשנה.
זה כותב בערבית.
וזה בעצמו, כן, זה כותב בערבית. זה כתוב בערבית. אז הבחירה שלו היא לשון המשנה. אז המאפיין השלישי, המאפיין השלישי הוא שפה. אוקיי, אז כבר שלושה מאפיינים, היקף, כתיבה פסקנית, שפה.
למה לא בערבית?
אז נצטרך לדון בזה אחד אחד, אל תדאג. היום אנחנו, להיום, בעזרת השם אני מקווה להספיק, אני מקדיש את הערב לשאלת ההיקף. אנחנו נלך מאפיין, זאת השם נגיע גם לשפה. ארבע, לא, לפני ארבע, הוא חוזר עוד פעם לאחד. אשלים בו כל מה שיתמת ויתברר ממאמרי התורה, עד שלא יחסר שום שאלה צריכה שלא יזכריה, או יזכור שורש תצא ממנו השאלה מהר ומבלתי עיון דק. אז עוד פעם שאלת ההיקף, הוא אומר, אני עומד להקיף את כל ההלכות, עד שלא רק שאני אכתוב את כל מה שכבר כתבו פעם, אלא גם כל שאלה שתהיה לכם, אם אתם תחפשו בתוך הספר, אם לא תמצאו את השאלה עצמה, תמצאו את השורש. כלומר, תוכלו למצוא את הדרך לענות את התשובה. אז הוא טוען לכוליות, לא רק מבחינת זה שהוא מקיף את כל הנושאים, אלא שבתוך כל נושא הוא מקיף את כל ההלכות שקשורות אליו.
זה גם מהפכני. לא מהפכני רק, זה מעקר בעצם, אין לכם מה לחדש אחר כך. חבורות, נגמרו סיפור של, נגמר עידן החבורות.
לא.
מה?
צריך לפתח.
צריך לפתח מהשורש, לא, זה נכון. יש לך עוד מה לעבוד, אפשר לפתח מהשורש.
לפתח מהשורש, הוא תלך את הבסיס.
כיוונתי בו גם כן הקיצור עם הכללות. עכשיו זה נקודה חשובה, הרמב״ם, הוא שימו לב שבין 1 ל-2, המפיין הראשון אמרנו זה ההיקף, נכון? היקף כולי, כל התחומים, כל ההלכות. מצד שני, מה זה 2? כתיבה פסקנית. הכל בקיצור, הכל מבטבעות לשון, נכון? בלי מסע מתן. אז הוא אומר, כיוונתי בו מצד אחד הקיצור עם הכללות. עד שימצא בו כל מה שימצא במשנה, בתלמוד, בספרה, בספרי, בתוספתה, כל מה שהוציאו הגאונים המאוחרים, ובערו ופרשו מאסור ומותר וטמא וטהור, פסול וכשר, חייב ופטור, משלם ואינו משלם, נשבע ופטור מלהישבע. אז יש פה 6 מקורות שהרמב"ם מבטיח לנו שישה מקורות שהרמב"ם מבטיח לנו שנמצאים בתוך הספר שלו, נכון? אמרנו, עוד פעם אני אחזור על זה. אז מה הוא אומר? כל מה שכתוב במשנה, בתלמוד, התלמוד זה כמובן שני התלמודים, במשנה, בתלמוד, בספרה, בספרי, בתוספתה, ומה שכתבו הגאונים שהרמב"ם מסכים לו. זה, הוא לא חייב להביא את הכל, חלק מהדברים הוא לא מסכים. אז יש לנו 6 מקורות שהרמב"ם אומר שהוא משתמש בהם, והוא אומר, אני עומד להביא לכם את כל מה שיש שם. תשאל, איך אתה יכול? נכון, יד החזקה זה פירוש לא קצר. זה ספר לא קצר, זה תופס כמה ספרים פה במדף. אם כי הרוב זה פירושים, אז תופס כמה ספרים במדף. אבל תשאלו, אבל אתה רוצה להחליף פה את כל השס, ואת כל הספרה, ואת כל הספרי, ואת כל התוספתה, אז איך אתה יכול להחליף את זה בכזה קרח דק? אז מה הרב אומר לך? כתבתי בקיצור. זה מה שאומר. מה כתבתי בקיצור? כתבתי רק את מה שצריך. את, מה שאת, את, ה, את הדק מן הדק, את התרומה מן התרומה. ולכן הוא אומר, ובכלל, וזה מה ששי אוהב, שלא יצטרך עמו אחר התורה ספר אחר זולתו, לדעת ממנה דבר ממה שיצטרך בכל התורה, בין מדאורייתא, בין מדרבנן. מאחר ומציתי, מלשון למצות, כן, להוציא את התמצית, מאחר ומציתי את כל המקורות הקודמים, אז הם מיותרים, נכון? כי אני נותן לכם את הסיכום שלהם. אז הם מיותרים, אז אתם לא צריכים אותם יותר, אלא כדי לדעת את התורה, אתם צריכים, כמו שכבר הזכרנו, לדעת את 5 חומשי תורה, הוא לא מסכים. אתם צריכים לדעת 5 חומשי תורה, ואת הספר שלי, והוא מתמצת את כל מה שיש באמצע. או כל מה שחשוב ממה שיש באמצע. אז זה חוזר בעצם לאחד, אבל זה מרחיב אותו מאוד. בסדר, אז עוד הפעם, זו שאלת ההיקף, כשבשאלת ההיקף עצמה היא מתפצלת לסעיפים, נכון? היקף הנושאים, היקף ההלכות שבכל נושא, והיקף המקורות שהוא מגיע מהם. ובהכל הוא טוען לכוליות. בהכל הוא טוען להיקף מלא. וכל דבר כזה, זה לא רק, צריך להבין, זה לא רק טענה יומרנית, בסדר?
מאמין בזה.
לא, ודאי, ודאי שמומר. אז זה גם טענה מהפכנית. מהבחינה הזאת שלפני זה לא הסתכלו על זה ככה, לא חשבו שזה ניסה. זה לא שמישהו ניסה ולא הצליח, והנה הרמב"ם בא והוא טוען שהוא הצליח. עצם התוכנית הזאת, עצם המחשבה הזאת, היא חדשה. ואני אדבר על זה בהמשך בהרחבה.
למה?
זה אני אדבר.
אז זה לא רק העניין של מסוגלות?
זה לא רק המסוגלות, לא. זה עצם המחשבה שככה צריך לכתוב. זה חידוש אדיר. יותר גדול מהמסוגלות. כי על המסוגלות אפשר להתווכח. אתה יכול לבוא ולהגיד, בעצם הרמב"ם יש משהו שהוא פספס. ואתה יודע מה? אפילו אני מוכן להודות שהרמב"ם הוא בן אדם, ולכן בסוף אם תגיד, לא, יש איזה משהו בקור שלו, אולי, אני לא יודע. אבל זה לא, הנקודה זה לא השאלה אם בפועל הכל נמצא שם או לא.
זה שאנחנו נגיד הרמב"ם הוא גדול והוא חזק והוא בריון, מה? בסדר, בנו. זה לא משנה אותנו בכלום. זה שאנחנו עובדים ומעריצים כמו איזה ילדה שמתלהבת מאיזה, זה לא מקדם כלום.
אתה דמיין, אתה לא יודע למה כזה.
לא, אוקיי, בסדר, נכון. המהפכנות פה היא הדבר העיקרי, מה פתאום לעשות בשביל שינוי כזה?
אז תכף. אוקיי, בואו, בואו, חבל, אני רוצה להספיק, אז בואו, אני אדבר על כל דברים לצד שאנחנו נדבר. אז דיברנו על בינתיים שלושה מאפיינים, עוד הפעם, הקוליות, ההיקף, שתיים, הכתיבה הפסקנית, כלומר זה הרחבה וקיצור מצד שני, לכן הוא אומר, אני יכול להכיל את הכל, כי כתבתי באופן פסקני, ושלוש, זה השפה, שזה גם נקודה מאוד חשובה שאני רוצה שנרחיב עליה בשיעור אחר. ארבע, כאשר כיוונתי בדעתי התכלית הזאת, אז הוא אומר, טוב, אוקיי, חשבתי, שתראו לי גם איזה בן אדם מסודר. אז הוא אומר לעצמו, אוקיי, זה מה שאני רוצה להשיג. איך אני אעשה את זה? שמתי מחשבתי. מה? לא היה לו מחשב. באיזה פנים...
שמתי מחשבתי?
כן, שמתי מחשבתי. לפני שהיה מחשב, היה אפשר לחשוב. שמתי מחשבתי. באיזה פנים החלק החיבור? ושעריו, איך ראוי שיהיה, או איך ראוי שיהיו? איך בדיוק... עוד פעם, אנחנו כבר יש לנו את הרמב״ם. אחרי שיש לך את הרמב״ם, זה מאוד קל. אבל תחשבו שהוא יושב, הוא רוצה להקיף את הכל. איך בכלל לכתוב את זה? איך לגשת לזה? איך לסדר את זה? איך למיין את זה? אני חושב שכבר הזכרתי, למשל, שכשהאור זרוע, מגדולי האשכנזים, הראשונים האשכנזים, הוא רוצה לכתוב ספר סיכום על כל ההלכות שבעלי התוספות חידשו. מה הסדר שהוא בוחר לכתוב בו? בגזע תשקף חוכמה. הוא לוקח פסוק בגזע תשקף חוכמה. כל אות זה משהו אחר. נניח בית זה יהיה, אני יודע מה, אני לא זוכר כבר, אני חייב להודות, אבל נדע, בית זה
ברכות.
ברכות, אוקיי, יפה, ברכות, וג' זה גילוי עריות, וכן הלאה וכן הלאה. כן? וכל דבר עכשיו, ואחד זה יהיה דיני איסור ואיתר, ואתה רוצה למצוא משהו באור זרוע, אתה צריך לנחש, אין שום דרך אחרת, לנחש באיזה אות הוא יכניס את זה, ואז ללכת לאות הנכונה. עכשיו, אבל הוא לא יצליח להכניס את הכל בתוך בגזע תשקיף חוכמה, כי זה אפילו לא כל האותיות. עכשיו בגזע תשקיף חוכמה, אחרי זה יש לו עשרת הדיברות, שהוא מפרש לפיהם, ואחרי זה עוד עניינים שונים, לפי סדר הש"ס.
אבל אמרנו שהרמב״ם רצה לחבר את זה
ודאי, הרמב״ם ודאי לא יכתוב ככה. אבל אני רק נותן דוגמה, איך יהודי שחי אחרי הרמב״ם, כמו מכיר את העבודה של הרמב״ם, ועדיין זה האופן שהוא כותב. כמעט אפשר למצוא, שוב, מי שיודע בעל פה את כל החיבור, אז בבקשה, אבל מי שהוא לא יודע בעל פה את כל החיבור, רוצה למצוא שם משהו, ברוך פרויקט השוט, אחרת קשה, באמת, קשה מאוד לחפש שם דברים. זה רק דוגמה קטנה, ספר התרומה, גם, הוא יותר מסודר קצת, אבל גם, יש לו 40 שערים. לא הולך לכאן ולכאן ולשם ולשם, תראו, אפילו השולחן ארוך, שהוא חולק לארבעה חלקים, אוקיי, אז טיפה יותר קל, יש לך יורי דעה וחושן משפט, אבל אם אני אשאל אתכם, מה יש בתוך ספר יורי דעה? מה המאפיין של כל ההלכות שביורי דעה? ומה הקשר לשם יורי דעה? אז כל מי שקצת חושב, מבין ישר שיורי דעה זה בעצם שונות. כי מה הקשר בין איסור ואיתר לבין הלכות אבלות? אין שום קשר, אבל הם לא נכנסו, לא איסור ואיתר ולא אבלות, לא נכנס לי, זה לא חושן משפט וזה לא אבן העזר, זה לא. אז זה, אז נכנס לתוך יורי דעה. הלכות כתובות, איפה זה יהיה בשולחן ערוך? זה יכול להיות בחושן משפט, זה יכול להיות בבין העזר, וההחלטה שאנחנו עושים את זה, זה שרירותי לגמרי, כן? איפה לשים את זה? ושוב, אם אני מחפש הלכות כתובות, אז אני לא יודע, גם אם אני מכיר את הסדר של השולחן ערוך, ונניח אפילו ניחשתי שזה יהיה באבן העזר, באבן העזר, כן? ניחשתי שזה באבן העזר, אף על פי שלכאורה זה הסכם המוני, אבל בסדר, זה מופיע במסכת כתובות, וכתובות זה בתוך סדר נשים, אז זה הגיע לתוך אבן העזר. אז ניחשתי, אבל איפה, לפי הסימנים, איפה אני אמצא את זה? קוף, קף, כאילו, אין, זה אות. יש, אני יודע מה, 150, ואבן העזר זה מהקטן, זה יחסית מה... זה הקרח הקטן, אני חושב, בשולחן ערוך, הכי קטן. עכשיו זה 150 סימנים. אז בסדר, אז יש בהתחלה תוכן. אז אפשר למצוא לפי התוכן. אבל אתם מבינים שזה סידור שהוא לא מושלם, אני אומר את זה ככה בלשון מעטה. ולעומת זאת הרמב״ם, אז הוא חשב גם איך הוא יהיה. אז הרמב״ם מפעיל מחשבה לפני שהוא כתב. הוא מפעיל מחשבה, אז הוא אומר ככה. אם החלקהו כמו חילוק המשנה, ויספיק לי דרכו. אנחנו אמרנו כמה פעמים שהרמב״ם העריץ את רבי ואת חיבור המשנה. אז המחשבה הראשונה שלו הייתה, והיא הגיונית, אני רוצה לכתוב הלכות לפי הסדר. עכשיו, המשנה בסך הכל עשתה עבודה לא רעה, חילקה לשישה חלקים, זרעים, מועד, נשים, כן? לפי הסדר, חילוק הגיוני, וכל סדר יש בו כמה מסכתות, שגם המסכתות בסך הכל, מסכת ברכות. אתה יודע שאם אתה רוצה למצוא ללכות ברכות, בדרך כלל בשש זה די עובד. אם אני רוצה ללכות ברכות, אני יודע שזה מן הסתם יהיה בתוך מסכת ברכות, נכון? ואם אני יודע שאני רוצה לדבר על כלאיים, יש מסכתות. אז בסך הכל, רוב הדברים, אני יודע איפה הם. אם אני רוצה ללכות תפילין, אני אסתבך. אין מסכת כזאת. המעט שיש תקוע בתוך מסכת מנחות משום מה. מה הקשר? לא יודע. קצת בתוך מסכת מגילה. אז אוקיי, אז יש דברים שהם קשים, אבל יש איזשהו סדר. אומר הרמב״ם, אז התחלה שלי חילוק או משנה, מספיק לי דרכו. או החלקה הוא חילוק אחר, והקדים ואחר, לפי מה שיחייב העיון, שהוא היותר ראוי והיותר נקה ללמוד. הוא אומר, הייתי יכול ללכת לפי המשנה, אבל אחרי זה חשבתי שעדיף ללכת לפי סדר אחר, לפי העיון, שהוא היותר ראוי ויותר נקה ללמוד. ונראה לי שהטוב, או נראה לי שהטוב, שתהיה חלוקתו, שיושם הלכות הלכות, במקום המסכתות מהמשנה. עד שיאמר בו, הלכות סוכה, הלכות לולב, הלכות תפילין, הלכות מזוזה, הלכות ציצית. הרמב"ם, במקום ללכת ולסדר את זה לפי סדר המסכתות של המשנה, שהוא טוב, אבל הרמב"ם אומר, הוא לא טוב מספיק, זה לא יאומן, כן? שוב, דבר באדם, הוא הריץ את רבי, לגמרי, ללא ספק. אבל הוא אומר, זה לא טוב מספיק, אפשר להשתכלל עוד. אפשר להשתכלל עוד. הוא אומר, אני טוב, זה גם קשה לנו בכלל, אני לא יודע, אולי לנו... קשה לנו להעריך את המהפכניות של הצעד הזה, כן? אצלנו כבר דברים פרוצים, וכל אחד כותב מה שהוא רוצה, ואיזה ספר שהוא רוצה, ואיזה סדר שהוא רוצה. אבל עד הרמב״ם, מזמן פירוש המשנה, המשנה שלהם היא בשנת 200, ועד הרמב״ם, אף אחד לא כותב ספר שמסדר מחדש את הדברים. יש איזה חיבור או שניים, חיבור וחצי של הגאונים, שמסדרים בסדרים אחרים. אבל חוץ מזה, אין מציאות כזאת. אין דבר כזה. לחבר אחרת מהמשנה? למה? יש לו משנה, יש לו גמרא, תפרש על הסדר שלהם. הרמב"ם אומר, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק מסודר. כי איפה הלכות ציצית? אז בסדר, זאת אומרת, זה מסכת מנחות איפשהו. אבל איך תמצא את זה? אתה לא תמצא את זה. אז הרמב"ם אומר, אני לא יכול. אני, מה שאני אעשה זה באופן אחר. אני אחלק את זה לפי המצוות. אם יש מצוות ציצית, אז יהיו הלכות ציצית. ואם יש מצוות תפילין, אז יהיו הלכות תפילין. יש מצוות סוכה, יהיה הלכות סוכה. כל דבר יהיה לפי עניינו. ולכן הוא מסביר אחר כך, הוא תחבר את ספר המצוות. אז נכון שלא צריך תרייג הלכות, כי יש הרבה מצוות שהן חוזרות לאותו הדבר. כי מצוות ציצית יש בה גם מצווה על הלבן וגם מצווה על התחלת. אז לא צריך ללכות לבן וללכות תחלת. ברור שמספיק ללכות ציצית, נכון? ותפילין של יד ותפילין של ראש, בסדר. אז ברור שיש דברים מסוימים שיכול להכניס אותם בתוך אותם הלכות. אבל הניתוח, הסידור, עובד באופן אחר לגמרי, עובד לפי מספר המצוות שבתורה. וככה הוא מחבר את התורה שבעל פה לתורה שבכתב, כי ההלכות הן בעצם פירושן של מצוות התורה שבכתב.
אתה מסביר מה שהספרת, למה הוא היה צריך ליצור הלכות תשובה?
כי יש מצוות תשובה. נכון, אם כי הוא היה יכול, הוא רצה לעשות את זה. הוא היה יכול לא לעשות את זה. הוא היה יכול שמצוות תשובה תהיה חלק, נניח, מהלכות ימים נוראים, כן? או הלכות יום כיפור וראש השנה, ויותר שם מה שיש, צריך לחזור בתשובה או משהו כזה. או בהלכות דעות, להכניס את זה משהו. להכניס את מצוות תשובה בתוך הלכות דעות. הבחירה שלו לעשות מזה הלכות תשובה זה כי הוא רצה לעשות מזה, הוא רצה לעשות מזה אישו, אני חושב. אם כי זה גולש, אבל אני חושב ככה. כלומר, זה בחירה, זה לא היה מוכרח. אני רוצה להמשיך. והחלק כלל, כל כלל לפרקים והלכות, כמו שתעשה המשנה, עד שיהיה דרך משל בלכות תפילין, פרק ראשון, פרק שני, פרק שני, פרק רביעי, וכל פרק נחלק להלכות, כדי שינקה לדעת אותו על פה, למי שירצה או לזכור דבר ממנו. כן? אז הוא אומר, אני גם אעשה את זה עם פרקים ועם הלכות, כדי שיהיה קל לעשות רפרנס. כי לא תמיד קל. בגמרא, אנחנו, עוד פעם, דף כף ג' עמוד ב', הכל לפי דפוס וילנה. אבל תחשבו שלפני שהיה דפוס מסודר, איך אני מפנה לדף כף ג' עמוד ב' במסכת גיטין? אני לא מפנה. מה אני יכול לעשות? בפרק השולח כתוב ככה וככה. ועכשיו לך תמצא בפרק השולח שכתוב ככה וככה. ואנחנו עוד פעם, אנחנו לא מעריכים את זה, כי כבר עשו לנו את כל העבודה קשה. תוספות, לא היה להם דפים. הם כתבו פרק השולח. אבל ישב הבחור הזלצר מתישהו, וכתב את ההפניות. אנחנו נהנים מההפניות שלו. אז התוספות כתב בפרק השולח, ואנחנו כותב לנו בדף מם ג', אנחנו פותחים, ואנחנו מרגישים חכמים, שאנחנו מצליחים להבין איפה בדף מם ג' מוכח הדבר שהתוספות אומר. אבל תחשבו שעד לפני 200 שנה, אז יהודי יושב, והתוספות אומר לו, לך לפרק זה, ותוכיח משם שאני יודע מה שיבודה דאורייתא. אז לך תלמד את כל פרק רביעי במסכת גיטין, ותגיע ממנו למסקנה מאיזה דף לומדים ששיבודה דאורייתא. וזה היה עבודה שאסור. זה היה צריך לעשות את זה. הרמב״ם הוא לא רוצה שיעבדו קשה. שוב, זה מחבר חכם. אז מה הוא אומר? אם אני אחלק את זה לפרקים והלכות, אז זה מאוד קל להפנות. הלכות ציצית, הכל מסודר. ספר אהבה, הלכות ציצית, פרק ג', הלכה ב', אתה מגיע מאוד בקלות, זה סיסטמה מאוד טובה להגיע לרחל ביתך הקטנה.
מביא את התורה נגישה להמונים ככה.
להמונים, אבל לפחות למלומדים, גם מהצורה שלישית, נגיד ככה. סוגלים לקרוא, צריך להיות מסוגל לקרוא עברית, זה לא פשוט לדבר.
First art school.
זה יותר רחוק מהארט סקול, זה the first, אני יודע מה, זה מסודר יותר טוב מעבודות הקדמיות של זמננו, נכון? כי אפילו הם, אז איך הם מפנים, אז הם צריכים להגיד לך איזה מהדורה, ואז הם אומרים לך איזה עמוד. אבל אם יש הדפסה חדשה שהזיזו את העמודים בשני עמודים, אז איך תמצא עכשיו? אתה לא מסוגל למצוא בהפניות אקדמיות, כי זה הלך. אבל ברגע שהוא יצר את המערכת ההפניות של פרק ג' הלכה ד', אז יוצר מערכת הפניות שגם כשידפיסו מחדש וישנו, לא משנה איך מסדרים את העמודים. תמיד אפשר להגיע לפרק ג' הלכה ד'. אז זה מערכת גאונית.
שאלת, לא ברור לי, אני כבר יודעת למה אני מדבר על ההרצה כל הזמן, אבל לא ברור לי איזה מין סוג של ההרצה הזו של הרמב״ם לרבי, כשבסך הכל הוא לקח את המבצע הדיר, כל משימת חייו של רבי, ולא ישיר כמעט ממנה שריד ופליט, חוץ מהשפה. כלומר, הסידור אחר, המחלוקות אינם, וכל דבר כזה זה ביקורת. כלומר, כשהוא אומר, אני לא, זה אומר, אתה לא עשית טוב, חבל שלא עשית אחרת. ככה אני מבין. אז איזה מין סוג של ההרצה זו?
זו שאלה מעניינת. אני חושב שהתשובה הפשוטה לזה היא שיש שתי תשובות. הרמב"ם היה עונה, אם הוא היה חושב, אני אענה בשם הרמב"ם משני רבדים. התשובה הפשוטה, הוא אמר לך, תשמע, זה הוא כותב הרי בקדמה למשנה תורה. בזמן רבי אנשים היו חכמים, היה אפשר לכתוב עם המחלוקות, ואנשים יכלו ללמוד ולהבין. בזמננו שעבדה חוכמת נבוניו, ואנשים אין להם כבר את השליטה הזאת במשניות וכו', צריך לכתוב באופן שכולם יהיו מסוגלים, או לא יודעים, כולם שוב, שכל מי שיכול לקרוא עברית לפחות, שיהיה לו גישה. כן? אז זו התשובה הסטנדרטית שהיה אומר כדי לא להבהיל את ההמון. ואם היית שואל, אני חושב, זה אני חושב תשובה סטנדרטית. עכשיו, התשובה הבאה שאני אומר, אתם יכולים להשאיר שהיא תשובה שלי ולא של הרמב״ם, אני חושב שהרמב״ם היה עונה אותה, אבל היא ממני, כן, היא לא שלו. אני חושב שהוא היה אומר לך שאחרי שחלה ההתפתחות, רבי עשה את הטוב ביותר שהיה אפשר לעשות בזמנו, אבל אחרי ההתפתחות של התלמוד ומה שבא בעקבותיו, אז עכשיו אפשר להסתכל אחורה ולעשות עבודה יותר טובה.
גם הספר עצמו, המשנה והתלמוד שבאחריו הוא ספר של דיונים, של התפלפלויות, והוא בא ונותן ספר גמור עם, 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 עם העקרונות של, כמו שהוא מבין אותם, של תוצאות הדיונים וההתפלפלויות האלו.
נכון, אם כי המשנה הוא איפשהו באמצע, כי המשנה היא כן לפעמים ספר הלכות גמור, לפעמים היא דיונים.
אבל היא מאוד מאוד ראשוני, הרבה מאוד בעלי
אחר. נכון, זה הנקודה, בדיוק, זה מה שאני אמרתי לשם. המשנה היא ראשונית מדי, שוב, אני חושב שהרמב"ם אומר לך, רבי עשה את מיטב יכולתו, אבל התנאים שלי מאפשרים לי עבודה יותר שלמה. ומפני זאת הכוונה, גם כן ראיתי, הרמב"ם פה משפט האחרון, אז הוא מסביר את מה שהזכרתי כבר, שמפני זאת הכוונה, כלומר שהכל יהיה מסודר, ראיתי שהוא ראוי שעשים תחילה בפתיחת הספר, מספר המצוות כולם, עשה ולא תעשה, עד שתבוא חלוקת הספר על כללם, ולא תימלט מצווה שלא נשלים הדיבור בדיניה. כן, עשיתי רשימה של כל המצוות, עכשיו אתה יכול לעקוב כל מצווה, לאן היא הולכת, ותראה שכל המצוות אנחנו מדברים עליהן, כן, הצ'קליסט. מדהים, כן, אדם עשה צ'קליסט של תרי"ג מצוות, בדק שהוא פירש את כולם. אז המאפיין הרביעי הוא מאפיין הסדר. זה ארבעת המאפיינים הקריטיים של המשנה התורה. עוד פעם, ההיקף, בהיקף זה כולל בנושאים, היקף במקורות, והיקף בהלכות של כל נושא. השפה השני שאני כתבתי זה הפסקנות, כן, לפסוק, ולא להביא מחלוקות, ולא מסע מתן, ולא שמות, ולא כלום. השלישי זה השפה העברית, והרביעי זה הסדר והמיון. כל אחד מארבעת הגורמים האלה הוא אחד הוא מהפכה יותר גדולה, אחד מהפכה יותר קטנה, אבל הם כולם חידושים גדולים בדורו.
ראשוניים.
סליחה?
ראשוניים.
תראה, המשנה כבר נכתבה בלשון המשנה, אבל בשביל הזמנו של הרמב״ם הם כולם מהפכניים, ללא שום ספק.
אפשר להתייחס לספר המצוות תוכן העניינים של משנה תורה?
אפשר, אם כי הוא לא כולל בתוכו הפניות למשנה תורה, הוא כולל הפניות אחורה.
הוא הולך אחורה.
הוא הולך אחורה, הוא כולל הפניות לתורה ולגמרה, ולא למשנה תורה. אז לכן הוא לא לגמרי יכול לשמש כתוכן.
אבל לא משנה תורה הולך לפי הסדר של ספר המצוות.
לא עד הסוף. אחד מהשאלות המאוד מעניינות זה למה הרמב״ם לא עשה את זה עד הסוף. יש המון התפלפלויות מסביב לזה. מה הסדר שהנחה את הרמב״ם בספר המצוות? זו שאלה מאוד 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 קשה.
אבל בדיוק אמרת שהוא כתב את זה
כצ'קליסט. הוא עשה את זה כצ'קליסט, אבל לא על הסדר. אין לי תשובה טובה.
אליקס.
אני חושב שזה לשיעור השני. אין לי תשובה טובה ללמה הוא לא כתב את זה על הסדר. נכתב הרבה מאוד בנושא הזה, ניסיונות לפצח, כי זה גם לא לפי סדר התורה, זה לא לפי סדר המצוות שכמו שמתאות בתורה, זה לא לפי סדר המשנה תורה, זה קרוב לסדר במשנה תורה, ויכול להיות שבמורה נבוכים הרמב״ם נתן מפתח לשאלת הסדר בספר המצוות, אבל יש כמה מצוות שלא מתאימות, יש כאלה שחושבים שזה מתאים לגרסה מוקדמת של המשנה תורה, שאחרי זה הוא שינה את הסדר אולי בתוך המשנה תורה, אבל ספר המצוות נתקע לפי הסדר הישן. אז זו סברה, אני חושב, רדיקלית מדי, אבל זו סברה שיש כמה חוזרים שמאמינים. ספר המצוות נכתב כנראה אחרי שהייתה לו את התוכנית, את השלד של המשנה תורה, אבל עדיין לא את כל ההלכות במקום.
אם יש איזה טקסט מסוים בחומש, ואני רוצה לראות איך הוא בא לידי ביטוי במשנה תורה, איך אני מגיע לזה?
אז הדרך, זה לא פשוט. הדרך הקלה, הכי קלה, זה לראות איפה, כלומר לקרוא את הפסוקים, להבין על מה הם מדברים. לפי המצווה שלהם מדברים, למצוא את זה בתוך הספרים של הרמב״ם, אבל צריך טיפה היכרות, כאילו, בכל זאת. ואז אתה מוצא את זה במשנה התורה. הדרך, כלומר, זה כמו שהיה אפשר בזמן שהוא כתב את הספר.
בתוך החיפוש הזה שלי?
אז אתה צריך לחפש את זה בתוך הספר המצוות.
למה זה צריך להיות? העובדה היא שמי שלומד רמב״ם, כמה פעמים הוא פותח חומש?
לא יודע, אבל מי אמר שזה ככה הוא התכוון? זה אתה עושה.
אבל העובדה שזה לא הצליח.
הצליח או לא הצליח, הצליח או לא הצליח, הצליח או לא הצליח, בוא נדבר על זה.
אני לא מתכוון במובן של הצליח או לא הצליח, אלא עצם העובדה שלקחו את הרמב״ם ואנשים במסה הגדולה הרגישו שככה נראוי לקרוא רמב״ם ולא הרגישו את הצורך, איפה זה מופיע, מה ששאל כרגע, אז כאילו זה משהו לא טבעי, כאילו, אם זה היה משהו ש... מעניין אותי איפה זה מופיע, באיזה
פסט. הרמב״ם האמין שאתה תלמד את הספר בעל פה. בוא נהיה כאילו, רגע, זהו, גם כותב את זה פה, שיהיה נקה לדעת אותו על פה. הרמב״ם האמין שאתה צריך ללמוד את הספר הזה בעל פה. גם תזכרו שאין את כל הפירושים, בסדר? הספר הוא יותר קצר מאשר מה שאנחנו רואים. אבל הוא חושב שאתה צריך ללמוד את זה בעל פה. וזהו, אם היית יודע את זה בעל פה, אז לא היה לך בעיה.
לא צריך את התורה בשביל זה, אבל אני צריך לפתוח חומש עכשיו. אני למדתי הלכות תפילין, אני יודע אותם בעל פה, שואלים אותי שאלה, אני יודע לתת תשובה. מעניין אותי עכשיו בדיוק איפה מופיע לה, היו לו את התפוח.
לא, אבל הפוך, הרמב״ם לא רוצה שאתה לומד על תורה שבעל פה, אתה תחזור לתורה שבכתב. אבא רוצה שכשאתה לומד את התורה שבכתב, תקפוץ לך התורה שבעל פה.
בכלל בשביל מה אני צריך כרגע את התורה שבכתב, בשביל משנה תורה. לא מדבר על סיפורי התורה וכל זה, אבל
ללמוד הלכות של משנה תורה,
מה מעניין אותי כרגע?
הוא פירוש של התורה.
אבל באופן פרקטי אני שואל, אני אומר, אם הרב קורא את יודע בעל פה את כל המשנה תורה, לעומקם ולהווייתם, מתי הוא צריך עכשיו באופן מלאכותי, הוא יגיד רגע, איפה זה, איפה מופיע בפסוק? מה זה מפריע לך? מה זה מפריע?
יש מצוות לימוד תורה במשנה תורה הזה. לא, זה קריטי, אז ברור. אז ברור שזה תלמוד תורה שבכתב. תראו, אני רוצה לדבר
על מלאכותי.
נגיע לשאלת הסדר, אני אדבר למה הרי לרמב"ם חשוב שתעשה את כל הדברים.
הרמב"ם לא שאל את השאלה הזאת כנראה.
מה?
זה לא הייתה שאלה.
היה לו ברור שלומדים תורה, זה לא שאלה. אבל אני אסביר את השאלה של הסדר.
אני לא אומר לו ללמוד תורה. ללמוד תורה זה תקרא שניים מקרא אחד תרגום, תכין דרשות לשבת, אבל זה לא קשור למשימה של משנה תורה.
עוד לא התחלתי אפילו את מה שהתכוונתי לדבר היום, זה כל זה היה הקדמה. אנחנו, כן, אנחנו צריכים טיפה קצת יותר זה.
יש לנו זמן עד 5:30 בבוקר.
עד 5:30 בבוקר. יש מאפיין אחד שלא עמדתי עליו, כי הוא לא מופיע בהקדמה לספר המצוות, ואני רוצה להזכיר אותו, הוא מופיע בתוך איגרת תחיית המתים, וזה בדיוק אותה השמטה שראינו גם בשאלת המניעים, המגמות, כשהרמב״ם משמיט את המגמה של הפילוסופיה. גם בשאלת המאפיינים, הרמב״ם לא מזכיר שיש פילוסופיה. כן. שזה אחד מהמאפיינים של ספר המשנה תורה.
הוא רוצה להקפיא את זה?
זה שבוע שעבר, אני דיברתי על זה בעריכות שבוע שעבר. שוב, אני שולח אותנו להקלטות.
אמרת כן או לא, רק שגיד לי כן.
מה? אני חושב שהרמב״ם מסתיר את זה, כן. לא הסתיר את זה לגמרי, כל מי שפותח את הספר רואה את זה, אבל כן. הוא לא רצה, הוא לא נופף את זה
בפוקוס שלו.
זה בפוקוס, סופר בפוקוס, אבל הוא לא מנופף את זה בתור דגן. כאשר נחלצנו למה שנחלצנו, אליו מן החיבורים בתלמוד תורה ובריבור משפטיה, ראינו שאינו מן הדין לדון למה שנרצה. רוצה לומר, לבאר ולקרב סעיפי הדעת, ונניח שורשיו נעזבים שלא אבארם ולא הישיר אמיתתם. כלומר, הם לא ייתכן שאני אכתוב ספר הלכה, שיהיה בו את פרטי ההלכה, ואנחנו לא נדבר בו על השאלה אם לאלוקים יש גוף או אין גוף. לא יכול להיות. כי זה להזניח את העיקר ולהתעסק לא חסוך אלא בתפל, אבל במשני. וכן עשינו גם כן בחיבורנו הגדול המכונה משנה תורה, זכרנו בו גם כן כל העניינים, עיקרים התוריים והתלמודיים. כן? כלומר, גם דברים שהם עיקרי אמונה שיוצאים מהתורה עצמה, גם עיקרי אמונה שיוצאים מהתלמוד. וכיוונו בזה שיהיו אלה הנקראים תלמידי חכמים, עוד פעם הביטויים האלה, החריפים, אלה שנקראים תלמידי חכמים. כן? אז יהיו אלה שנקראים תלמידי חכמים, או חכמים, כן, זה מה שזה. או חכמים, או גאונים, או כמו שתקרא בו. כן, לא מעניין איך תקרא להם.
וכו'.
אז כן, אז הוא אומר, שידעו את התורה עם סיפיהם על שורשים תלמודיים, ותהיה תורתם סדורה על פיהם ותלמודם במסילה עולה, כל זה נבנה על עיקרים תורים. זה גם קצת תשובה לשי. זאת אומרת, הוא אומר, אני הרגשתי צורך להכניס גם פילוסופיה, למה? והוא אומר לנו למה. לכן גם לא כתבתי זה בתור מאפיין נפרד. אני חושב שזה חלק מהמאפיינים הקודמים. הסיבה שהרמב"ם כותב פילוסופיה, וזה גם קשור למה שדיברנו בשבוע שעבר, היא נובעת מהעובדה משני מאפיינים קודמים שדיברנו עליהם. המאפיין הראשון זה מאפיין הקוליות. אם אתה כותב הכל, אז ברור שהאמונה זה חלק מהסיפור. אין דבר כזה יהדות בלי האמונה הנכונה. ולכן ברור לי, אומר הרמב"ם, שאני חייב להכניס גם את שאלת האמונה, אז אין פה איזה מאפיין חדש מבחינתי. עוד יותר קריטי, הרמב"ם אומר, לכתוב את הפילוסופיה, לכתוב את האמונה, זה חלק משאלת הסדר, מהמאפיין הרביעי שדיברנו עליו. הרמב"ם אומר, אני כותב באופן מסודר. אצלי יש פרטים, יש כללים, ואז יש פרטים, יש יישומים, הכל מסודר. אני חושב שכבר הזכרתי פעם, שאיך מתחילה מסכת גיטין, מה המשנה הראשונה? המביא גט ממדינת הים. מי זה גט? מה זה גט? אבל מבחינה פרקטית, כנראה שאחת מהשאלות הנפוצות היה כשגט מגיע ממדינת הים, מחוץ לארץ, איך להתייחס אליו. אז השאלה הראשונה שהמשנה מדברת עליה זה מביא גט ממדינת הים. איך הרמב"ם מתחיל את הלכות גיטין? כאשר ירצה אדם לגרש את אשתו, אז צריך לתת בידה ספר קריטות שנאמר ונתן בידה ספר קריטות. 10 דברים צריכים להיות בגט. עכשיו, הוא לא ימציא כלום, הכל לקוח ממסכת גיטין, אבל שם זה נמצא בדף פ"ו. והרמב"ם מביא את זה על ההלכה הראשונה, כי הרמב"ם עובד לפי הסדר. שבנו לו שולחן ערוך, אתם זוכרים? איך השולחן ערוך, מה בסימן הראשון של השולחן ערוך? אדם כשהוא קם בבוקר, אז צריך להתגבר כארי לעבודת הבורא. כן, הוא צריך להגיד מודה אני. איך הרמב"ם מתחיל? מצווה לידע שיש שם מצוי ראשון, שיש אלוקים.
נשאלת השאלה למה לא חשבו על זה קודם?
לא, גם אחר כך, השולחן ערוך כותב אחר כך. לא רק שקודם לא חשבו על זה, אחר כך גם לא חשבו על זה, והתשובה היא כי הם לא חשבו, הרמב״ם חשב באופן מסודר. הוא אמר, אני לא יכול להתחיל במודה אני. כי מודה, מי זה מודה? מי מודה? למי אתה מודה? מה מודה? אז כשעובדים באופן מסודר, אז אתה חייב קודם כל להגיד, צריך לדעת שיש אלוקים. אחרי זה, 4 פרקים של חוק יסודי התורה, זה לא רק לדעת שיש אלוקים, אלא לדעת שיש עולם. אז הוא מסביר לך, שמה, יש גלגלים, אנחנו לא לומדים את זה, כי הפיזיקה שם היא מיושנת, היא כבר לא מעניינת אותנו.
היא גם מסובכת.
היא מסובכת, כן. כן. אז אנחנו לא לומדים את זה כל כך, וגם אני חושב שהרמב"ם, אם הוא היה חי עכשיו, אין לי ספק שהיה מוחק את 4 הפרקים האלה, וכותב מחדש לפי הפיזיקה המודרנית. הוא לא עניין אותו דווקא שתהיה אריסטוטלי, אלא מה שעניין אותו זה שאתה תדע, א', את הקדוש ברוך הוא, ב', את העולם שאתה חי בו, אחרי שאתה בהלכות יסודי התורה לומד את היסודות, לכן זה נקרא, הלכות הראשונות נקראות הלכות יסודי התורה, אז אתה יכול לדבר, אולי, כן, ספר מדע, ואז ספר אהבה, ואז ספר זמנים, ומה תעשה בבוקר, תגיד מודה אני. השולחן ערוך מתחיל מהפרקטיס, אז הפרקטיס זה לקום בבוקר ולהגיד מודה אני. בסדר? אז זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. הרמב"ם, ועכשיו אומר הרמב"ם, זה הסיבה שאני כותב את אני כותב את הפילוסופיה. כי הכל צריך להיות, איך תראו איך הוא כותב כל כך יפה, תהיה תורתם של אלה שנקראים תלמידי חכמים, ולומדים מהספר שלי, אולי נציל אותם איך שהוא אומר, תהיה תורתם סדורה על פיהם, ותלמודם במסילה עולה. זה לא, הרמב"ם לא סתם משתמש בביטויים. הוא אומר, אני בונה אותך פה דרגה דרגה. אל תקפוץ ישר, כן, אנשים קופצים על ספר המדע. כי זה לא מעניין. אז מתחילים ישר מההלכות. לא, מה פתאום? הרמב"ם, זה אתה מפסס את כל הרעיון. הרעיון היה לבנות את הדברים באופן מסודר, לבנות את הכל, תהיה תורתם סדורה על פיהם, ותלמודם במסילה עולה, וכל זה נבנה על השאלה של שי, אם נחזור אליה בהמשך, זאת השם ובעתיד, וכל זה נבנה על עיקרים תורניים. זאת אומרת, אם אתה רוצה, הכל צריך להיות מסודר. קודם כל למדת את התורה, אתה יודע את התורה מצוין. עכשיו אני אסביר לך כל מצווה בתורה. הדברים נבנים לפי סדר. יש המון חשיבות לסדר במשנת הרמב"ם. ולכן אני טוען שכתיבת הפילוסופיה היא לא מאפיין בפני עצמו, אלא היא נגזרת של המאפיינים שהרמב"ם כבר בחר. כלומר, הוא בחר להיות קולי, והוא בחר להיות מסודר, אין שום דרך אחרת לדעתו, חוץ מלכתוב גם את עיקרי האמונה. כן.
אני מתנצל שאני קצת רגשני היום, אבל לא, כי יש פה דברים... לא, כי היה אפשר להבין שהרמב"ם כתב את הדברים כמו שהזמנים קשים ואנשים עובדים ואין תלמידי חכמים, ולכן אנחנו רוצים שיהיה קל למצוא את ההלכות. ואז פה הרמב"ם כותב לנו רשימה ארוכה של כל התלמידי חכמים הגדולים ביותר, הם לא בכיוון, משנתם לא סדורה על פיהם. אם אני קורא אותו בפשט, עד עכשיו, בלי הספר שלי, משנתם לא סדורה על פיהם. הם הולכים פרש עד עכשיו. אני מדברים על כל קטמות, יבוא אדם, יגיד, כל גדולי הדור שאני מכיר בעולם, הם לא בדרך.
אם הוא יהיה בעצמו גדול הדור הכי גדול,
לא, אבל זה ביקורת עצומה. לא, אבל אנשים שעברו על כל השס, לא מדברים על זה. אנשים שיודעים בעל פה את כל השס, יודעים את כל ההלכות, לא מדברים על כותלי קנים. והרמב"ם אומר, יש לי עדיין, אני יודע שהם יודעים את כל השס, יודעים את ההלכות, ולא חולק אפילו, אבל הדרך שלהם לא טובה. יש פה ביקורת מאוד 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 עמותה ומשמעותית על הדבר.
הסידור של הדברים, הארגון של החומר.
אבל הוא לא אומר, אבל אני לא קורא את הדברים ככה, הוא לא אומר, אני ארגן את זה לטובת תלמידי חכמים חדשני, תלמידי חכמים צעירים שרוצים עכשיו לדעת.
לא, לא, לטובת כולם.
אבל גם כולל התלמידי חכמים הקיימים, הנוכחים היום.
כן, 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 ודאי שהוא חושב
ככה. אז זה ביקורת מאוד מאוד משמעותית.
אבל אנחנו זוכרים, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בשורים הראשונים ראינו את המכתבים שהרמב"ם כתב, וזה בדיוק מה שהוא כותב, הוא כותב, לא נשאר אף אחד, אני היחיד שנשארתי, כל העולם מתמוטט. הוא חי בתחושה שהוא השריד האחרון, ושאחריו יש חושך על פני הארץ. עד שבסוף ימיו שולחים אליו את המכתבים מצרפת, מפרובנס, והוא מתלהב שיש עוד מישהו שהוא יודע ללמוד. אבל כן, אתה צודק, הוא חי בתחושה של חורבן, הוא חי בתחושה, אני מניח שאני יודע מה, אם תיקח את זה בתור השוואה, איזשהו, תחשוב על איזשהו יהודי שמגיע לארצות הברית מאירופה חרבה בשואה, והוא לא רואה את עולם הישיבות שם וזה, והוא רואה את עצמו כשריד אחרון לדור דעה, ואחריו המבול.
לי יש תחושה, הרב יבדה, יסול אותה מנהל מיסול. שהביקורת של הרמב״ם במידה פרימית היא שאתה יכול ללכת בלימוד התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בכיוון של התורה שבעל פה כפי שהיא, והתוצאה היא שאתה כל ה-80, 70, 60 שנה שלך יהיו שקועים בהוויות הוויה ורבה, אין ברירה אחרת, כי זה כל כך חומר ענק שהולך להתפתח, והוא ידע מה הולך להיות גם הלאה, שזה הולך לצמוח ולהתפתח ולהסתעף, שכל החיים שלך יהיו מושקעים בזה, ואז העיקרים של המחשבה לא היו ממוצים בכלל, או היו ממוצים לאיזה דרשות קטנות של איזה הקדמה לפניני הלכה. וזה מה שקרה בסוף. זה ביקורת גדולה, עקרונית, לא טכנית של חורבן, שאין כרגע בעיה של מפוזרים, וצריך להציל את מה שיש.
אני חושב שאני מסכים איתך. אין לי בעיה מה שמעת.
איך אגב, מה שאתה אומר, אמרו את זה הרבה אחרים, זה לא, אתה לא, הרי המשפט הזה שהוא אומר, בכלל שלא יצטרך אימו אחר התורה הזו, ספר אחר זולתו, לדעת ממנו דבר.
זה ככה התחלנו את השיעור.
לא, זה בגלל זה שרפו את הספרים שלו. לא קיבלו את זה.
טוב, אנחנו, אוקיי.
זה האסנס של הרמב״ם, זה שיש
את... טוב, רבותיי, אנחנו נעצור פה. הספקנו היום את ההקדמה של מה שכוונתי לעשות היום. אני אצטרך איזשהו לחשבן מחדש את המסלול, כי אני רואה שאם אנחנו נדבר על כל אחד מהמפיינים כמו שרציתי לדבר עליהם,
אז אנחנו מעריך.
אתה אומר לה, אנחנו
מהרים. חיכינו עד עכשיו, לא למהרים. מישהו מהר?
לא, עד 5:30 אנחנו פה.
לא, אני אומר...
לא, אי אפשר.
לא, אני מסכים עם הזמן שכם לסיים בזמן, אבל למה מהרים עם הנושאים? למה למהר?
כן, נושאים. כן, אני מרגיש שאני לא רוצה
אני מרגיש שאנחנו אחרי זה, אתם יודעים, נתפזר פה. אני אעצור את זה.